טוב, נדבר על פרקים כף ג' כף ד'. אופי כללי, רק נגיד דברים שלא הספקנו, נגיד ממש במשפטים על פרק כף ב', שם היום אנחנו באים, אמרנו שיש שם פרק בעצם של לקראת הליכת יהושע. יש שם פרק שבעצם שני הצדדים פעלו מתוך דאגה לאחדות ישראל. גם בני גד ובני ראובן וגם כל השבטים. שבאופן כללי רואים, דיברנו אחים תמי הארץ אחוזתכם, יש, רואים שיש קשיים שנובעים מה, נקרא איזה, אזור הגבול של ארץ ישראל. בעצם יוצא שאם תצרף את דברי משה לבני גד ובני ראובן ודברים של בני ישראל, אז יוצא שהם הזכירו להם שלושה חטאים סך הכל. חטא המרגלים, חטא פאור וחטא אחן. כולם בעצם על התפר הזה של, על הגבול של ארץ ישראל. שאמרנו שבעצם חטא אחן, מה שמזכירים להם פה חטא אחן וחטא פאור זה ממש ממש ישיר, כי חטא פאור זה ממש הארץ שאליהם הולכים ללכת, זה בעצם קצת הוכחה להאחים את מה הארץ חולתכם. וחטא אחן זה החטא שנעשה בדיוק איפה שהם בנו את המזבח. אם זה נכון מה שאמרנו שהם בנו אותו בגלגל, אז כל הטיפול זה היה שם, גלגל הוא ממש צמוד לעמק החור. אז זה הקושי הכללי שישראל מזהים כלפיהם. העל שחומר משהו הרע שיפה, הוא אומר שאחים תמי הארץ אחוזתכם, זה משהו ממש חשוב. הוא אומר שעם ישראל הבין שבני גד ובני ראובן בפני עצמם הם טובים. הוא אמר רק זה שהם רוצים להיחס פה בארץ המקנה הזאת שיש בה צד של תאומה, זה יוצר את כל הבעיה. אז בעצם הם שלחו את העשרת הנציגים האלה לשלום. אם זה לא היה הולך, מה שהם תכננו לעשות זה לא להרוג את השבטים, אלא להחריב להם את הארץ. כי הם אמרו, בגלל שהארץ היא ארץ מקנה, מצוין, לא יהיה לכם עכשיו ארץ מקנה. נשרוף הכל, נחריב הכל, ואז תאלצו לחזור לארץ והכל יהיה בסדר. ככה אלשיך מבאר.
אם צריך
איזו
הסכמה
שהשבטים יוותרו
קצת על
החלקים
שלהם.
נכון, בסדר, נכון, צודק.
גם זה גם
כנציבות. אולי. טוב, צריך לשים לב, זה שוב לא נאריך, צריך לשים לב שיש בעצם מה שתי טענות ברורות של השבטים לבני גד ובני ראובן. אחד שמיוצגת בחטא אחן והשנייה מוצגת בחטא השיטים. אחד זה מרידה בבני ישראל ושניים זה מרידה באשם. והבאנו מה שהנציב אומר שבעצם, זה הנציב נראה לי, כן, שבעצם על המרידה בעם ישראל בסופו של דבר הם לא הסכימו להבליג, אבל המרידה באשם זה הם לא הסכימו. טוב, נקודה האחרונה שוב, אני אומר רק בכותרות, אם תרצו תקראו את זה אחר כך. זה מאוד יפה לקרוא את הנאומים של השבטים, ולעומת זה הנאום תשובה של בני גד ובני ראובן. בנאום של השבטים, הדגש המרכזי זה על היום. כל הזמן אומרים, לשוב היום מאחורי השם, ונותכם אחרי הסבח לימודכם היום. אמנת לנו עבור פרוך אשר לא התארנו ממנו עד היום, ואתם תשובו היום, אם תמרדו היום בהשם, הוא מחר על כל ידת ישראל לקצוף. כלומר, יש כל הזמן היום, 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 בסוף הוא מחר. לעומת זאת, השבטים זה בדיוק הפוך. הם אומרים, מתחילים מהיום, ואחר כך, הכל הכל מחר, מה יקרה בדורותינו אחרינו, בניכם מחר ישביטו אותנו. אני חושב שרואים פה משהו ממש חשוב, שבעצם שני השבטים אמרנו מה שחשוב להם זה אחדות ישראל, אבל הם היו בשני הבתים שונים. רוב השבטים רואים עם ישראל רואה למרכז את התקופה שבה הם נתונים, זה תקופת השיא, תקופה של יהושע, אומרים, אנחנו בוחנים את זה על פי היום, אתם עכשיו מתפלגים מאיתנו, זה בעיה, לכו תדעו מה זה יהיה מזה מחר. אבל השבטים הם אלה שחשו, אולי בחלוציות שלהם, את המחר, כלומר, שעומד להיות דור השופטים, עומד להיות עכשיו זמן של פירוד של עם ישראל, וצריך לדאוג על הפירוד הזה. בסופו של דבר, וזו הנקודה האחרונה איפה שאנחנו עוברים, אני לא זוכר עד כאן, הדגשתי את זה פעם שעברה, אבל אני חושב, בסופו של דבר, הרי יש פה, אני חושב שזו שאלה מאוד מרכזית בפרק. בני גד ובני ראובן בונים מזבח. בסופו של דבר, מה הם אומרים? המטרה היא שלא מזבח חלופי למזבח השם או אפילו לעבודה זרה, אלא מזבח, אדרבה, שיזכיר שאנחנו שייכים למזבח של הקדוש ברוך הוא בירושלים. עכשיו, שאלה פשוטה, אתה, כל אחד רואה את המזבח הזה, מה הוא חושב יותר, אפשרות א' או אפשרות ב'? זה מזבח שבא כהתרסה, כאנטי מזבח השם, או זה, כאילו בא להגיד זה מזבח השם, כביכול. הרי ברור שכל אחד, אם אתה שואל, בניכם מחר, זה יהיה סימן להם שהם חלק או סימן להם שהם אנטי? מי הבת היותר רגיוני? נכון, הבת היותר רגיוני? זה הבת של עם ישראל, לא הבת של השבטים. לא סתם ישר עלה החשד הזה בלב בני ישראל, זה לא סתם היה טעות. לא הבנו אתכם. לא, זה לכאורה המבט היותר רגיוני. כלומר, יש פה קושייה גדולה על בני גד ובני ראובן. מה, איך הם בעצם באים לעשות את זה? עכשיו, בעיקר מי שאני חושב עונה על זה, זה אברבנאל והמלבים. הם אומרים שהמזבח הזה היה באופן מאוד מוצהר לא להקרבה. כלומר, הוא היה, המלבי אומר, זה היה מזבח בכלל בלי כבש. כתוב עליו לא למראה. סליחה, מזבח גדול למראה. ואחר כך אומרים, איך לעשות את זה? לא לזבח או...
ואין לה
עליו עולה, ואין לה עולה. לא, שנייה.
לא,
לבנות עליו עולה. איפה זה?
קבב.
יפה, קבב. ואומר, נעשה לבנות מזבח, לא לעולה ולא לזבח. אז בואים הרוב, בנהל והאמנים, לא הכוונה, בנינו מזבח במטרה לא לעשות אותו לעולה ולזבח. אלא הכוונה היא מזבח שרואים עליו שהוא לא לעולה ולא לזבח. אני זוכר שאומרים שני מאפיינים שרואים את זה. אחד, זה גבוה מאוד. ובלי כבש בכלל, אי אפשר בפועל טכנית להקריב עליו. שתיים, הוא בכלל לא נמצא בצד שלהם, הוא נמצא בצד של עם ישראל. כלומר, אם הוא רוצה לעשות מזבח לעצמם, הם עושים את זה שם. אז אני חושב שיוצא ממש בפשט, משהו מאוד חשוב. בני גד ובני ראובן היו מודעים לבעיה של עולה לבצר, והיא שבניהם עלולים לבנות מזבח. ואני חושב שבגלל זה ברור שבעצם הקדימו תרופה למכה, וכביכול פונים אל הרגשות האלה שלהם עצמם, שעלולים להתעורר, כביכול מעוררים אותם ושוללים אותם. אני חושב שזה בעצם הפשט מעשה שהם עשו. בונים מזבח, אבל לא בצד המזרחי, בצד המערבי. לא אצלם אלא בגלגל, שאי אפשר להקריב עליו. אני חושב שממש הפשט, שזה דבר, אם לא זה, אז באמת ממש תמוע. בני ישראל הרבה יותר, החשש הרבה יותר גדול מהפירוש שאתה רוצה לתת לזה. אבל אני חושב שאברהם, הם, בגלל המחר הזה שמענו, הם יודעים שעוד מעט הכל פרד, הם הסיכון הכי גבוה. אני חושב שהם בעצם, כאילו, הם עשו מצבה בדרך השלילה. כלומר, דרתה מתכוון דרך השלילה, המזבח, מי שרוצה לנו מזבח, שיסגור את המזבח הזה, שלא להקרבה. אין דבר כזה שאנחנו נעשה מזבח לעצמנו להקרבה. עכשיו, זה הפשט, ופה אנחנו רואים גם את שאיפת האחדות שלהם, אבל גם את החשש ביחד. בסדר. ופה אנחנו עוברים לפרקים כ' ג' כ' ד' לנאומי הסיום של יהושע. אז ככה, שני הפרקים האלה, בסדר, נותן, אפשר לעבור? שני הפרקים האלה, יש סתירה ביניהם, אתם מסכימים איתי? בואו נתחיל מסתירה פשוטה. הסתירה היא, בשאלה, יש עכשיו יותר מסתירה אחת, אבל הסתירה הכי מרכזית, האם בני ישראל, בזמן יהושע, עובדים את השם, או שם בדיוק הפוך? פרק אף ג' לא פרק אף ג' בעצם אומר, עוד מעט אנחנו נפתח את זה. פרק אף ג' יהושע אומר, תקשיבו, הייתם מאוד טובים, זכות השם כבש את ארץ ישראל, ובחינתי הפסוק המרכזי, פסוק ח', כי אם בה' אלוקיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום הזה. זה אולי הפסוק הכי מפורש בספר יהושע, מה המעמד של דור יהושע? כל דור יהושע דבקות בה'. ויהושע מצווה עליהם להמשיך את הדבקות הזאת, ולהיזהר מן הגויים ולכבוש אותם. זה אולי בשני מילים הפרק, אבל עוד מעט נפרט את זה יותר. לעומת זאת, פרק כ"ד בדיוק הפוך. שנאמר, פרק כ"ד, פסוק י"ד, ואתה יראו את השם ויעבדו אותו בתמים ובאמת, ועשינו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בהרם ויעבדו את השם. כה אומר להם, אני רוצה שתעבדו את השם, בשביל אתם צריכים להסיר את אלוהי הנכר. עוד מעט אנחנו נראה את גודל הסתירה, זה עכשיו כאילו עוד עדיין ניתן לתירוץ. אחר כך אומרים כן, נעבוד את השם, ואז בפסוק יוטט, יהושע אומר להם, אחרי שהם אומרים כן, נעבוד את השם, זה בעצם מה שאנחנו עושים עד עכשיו, לא? ואומר יהושע להם, לא תוכלו לעבוד את השם, כי אלוקים קדושים הוא, אין לכל אומן עוקם, לא יישא פשחים, לא תוכלו לעבוד את השם, רגע, זה לא מה שעשינו כבר 28 שנה איתך? אחר כך, כף ג' זה היה פרוסוק הכי בולט, ואתה עשירו את אלוהי הנחל השם בקרבכם, ואתו את לבבכם אל השם אלוהי ישראל. אז לא הבנתי, מה אנחנו דור חוטא או דור לפני רגע פרק אף ג' כינסת נאום אחר, שבו אמרת שאנחנו דבקים בהשם עד היום. כן, אני חושב שזה מאוד קשור, כן, שדור יהושע יש מאוד להבדיל בין הדור כמו שהוא בפני עצמו לבין הדור שהראש של יהושע חופף עליו. כן, אז באמת אני חושב שנאומי הסיכום של יהושע הם באים משני הצדדים. מצד אחד יהושע אומר, דווקא בגלל התפר הזה, בדיוק. משה מראש אמר, ידעתי יחרים אותי כי יש לך את השלטון, או לפני זה השם אמר לו, כמה עמה זה וזנה. דור יהושע זה לא היה כי אורו של יהושע חפף על הכל. עכשיו יהושע בעצם קודם כל אומר, מהעיגון של האור הזה, להמשיך אותו קדימה, זה התביעה פרק אף ג', אחר כך התביעה פרק אף ד', זה, בעצם אני יודע שבתוככם עוד אין את התיקון הגמור, אולי אפילו צריך להתחיל את הדרך של התיקון, ולכן, עליכם, כן, נביא אותו, עליכם, אם זה, אם אני זוכר, אם נביא אותו התכוון, עליכם להסיר את אלוהי הנחר ולהתחיל לבחור לעבוד בהשם.
אז מה זה אומר בפועל?
זהו, אנחנו, בעצם רק בצבא מסתירה, את זה אנחנו נצא לפרט. אני חושב שבפועל זה אומר קודם כל ככה, יהושע, שם המטרה היא לשמר את המדרגה של יהושע. עם ישראל מצד עצמו, הוא בעצם התחיל ממש ממש מההתחלה. זאת אומרת, נראה עד כמה. הוא צריך לבחור, ממש פרק עבדה את נושא שלו, לבחור, לעבוד בהשם ולא בעבוד הזה. לא בחרנו בזה כבר, לא זה, לא, עד עכשיו הייתם ככה, כי אני, כי משה. עכשיו אתם תהיו נתונים לעצמכם, וזה עכשיו הסיבה שיהושע למנה לעצמו החליף, ותצטרכו מההתחלה לבחור בהשם. מתלבט עכשיו איזה פרק להתחיל, כי יש צד. טוב, אני חושב שנעשה דווקא הפוך, נתחיל פרק אף ד'. פרק אף ד', זה לא רק זה שיהושע אומר לעם שהם צריכים להתחיל לעבוד את השם בעצם ולהסיר את אלוהי הנחר, אלא זה הרבה 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 יותר שורשי. פרק אף ד' הוא אחד התמויים בתנ"ך. במובן הזה, המילים, בעבר הנהר ישבו אבותיכם, תרח אבי אברהם ואבי נחור. שכאן אנחנו גם נוגעים בליל הסדר. מה זה המילים האלה? ממתי אבותינו זה תרח ונחור? מה?
נחור לא אבותינו.
מה זאת אומרת? אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ועבדו אלוהים אחרים.
לא יודע, יש פה קושיה מילולית, אבל
תרח
הוא אבא של אברהם ושל נחור,
עוד לא... בסדר, אני חושב שאולי... טוב, אני לא יודע, אולי הכוונה לנחור אבא של
תרח,
לא יודע.
אני אקח את אביכם, את אברהם.
בסדר, אבל...
לא, אבל להגיד את הפירודיות, כל פעם יש... יכל להיות גם זה וגם...
יפה, אתה קופץ ומתרץ. אתה אומר, אבותיכם זה מין, בוא נגיד, סג בהתחלה ואדרבה, הפסיקו להיות אבותיכם.
בסדר, חכה. לא, לא אמרתי שתרח הוא לא אבותיכם. זאת אומרת, היה תרח, היה לו שתי אופציות.
כן.
נחור
ואברהם,
לקח לי את
אברהם. אברהם יצחק ו... מעולה. מעולה. עכשיו תפתח בבקשה לפסוק תדבר. ואמרה בעיניכם לעבוד את השם, בחרו לכם היום את מי תעבודו. אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם, אשר בעבר הנהר, ואם את אלוהי המורי אשר תושבים בארצם. ואני ובתי נעבוד את השם. כלומר, יש לכם שלל שעבודות זרות לעבוד אותם. או את זה שעבותיכם, או את זה שאתם פוגשים עכשיו, בואו נלך שנייה אחורה בפסוקים. תסתכלו בי"ד, ואתה, יראו את השם ועבדו אותו במתמים ובאמת, והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים, עבדו את השם. כבר יהושע מציג פה, כשאם יש לכם היסטוריה ארוכה עם עבודת האלילים. אחד, אבותיכם. שתיים, במצרים. שלוש, בכנען. בול כל זה עובדת עבודת השם, מה אתם בוחרים? ואחרי שאומרים אנחנו בוחרים מהשם, אומר, מה, לעבוד את השם? זה קשה, לא תוכלו. לא תוכלו לעבוד את השם, כי אלוהים קדושים הוא. אל כנו, ולא יישא פרישכם ולחוטותיכם. כלומר, יהושע מציג להם צד, בחינה כזאת. ויכול עבודת אלילים יותר קרובה אליהם, יותר קלה אליהם, ועבודת השם היא, וואי וואי וואי, אתם בטוחים שאתם הולכים על זה? הוא אומר, אם לא, מצוין, תבטחו, תעבדו את אלילים, ואני וביתי לעבוד את השם. זוכרים, אני וביתי הזה, מאוד חשוב לעניין כל המבט לספר יהושע, שהוא אומר, אני העוגן שלכם, לעבודת השם.
עד היום לא שמענו שיש לאישה בית.
מה זה בית? כאילו אישה...
נכון, כוונה, לא היה סוגיה כזאת, בני משה.
כן, נכון.
יש רחב בזה.
קיצור, אני מכיר פרק אחד בתנ"ך שאתה מאוד מזכיר את המבט הזה. איזה פרק זה? פרק בתנ"ך שבעצם מציג את עם ישראל כביכול נולד משורשים יחזקאל. נו, עם איכם אורי, אבי חיתית, או הפוך. שגם שם בעצם יחזקאל אומר, שם עמדה שלפני החורמן, אומר שבעצם עם ישראל גבר בו צד שכאילו היה כנראה השיג שדבק עוד משורשי הולדתו מכנען. וזה כל המשל שם, זה בעצם, אתם נולדתם בחיתים ואני לקחתי אתכם כנגד, כביכול כנגד התכונה הטבעית שלכם. פרקים ממש חריפים, אבל שם זה יחזקאל, אני יכול להבין, זה, אתה יודע, בחורבן, באזור החורבן פה, אנחנו ברגע השיא של עם ישראל. עכשיו, מה יהושע בעצם אומר פה? עכשיו, עדיין, אני חושב, עוד מעט נבהיר את זה, אני חושב שאחרי הכל יש הבדל עצום בין יחזקאל לבין פה. שוב, מבחינת השאלה, בשלב השאלה זה פשוט מזכיר. אני חושב שזה... לא יודע, אני לא תקנו אותי משוד, אני זוכר שזה, לדעתי זה שני הפרקים היחידים שבהם זה המבט על עם ישראל, כביכול הוא לודתיהם בעובדי עבודה זרה. אבל שם, בעת יחזקאל אומר את זה בתור, זה ככה בפועל, כלומר אתם מתנהגים כאילו זה ככה, וזה עד כדי רמה שצריך עכשיו להרחיב אתכם. אבל פה אני חושב, תקודת המפתח כדי להבין את המבט הזה, שוב, לפני שנתרץ אני רק אומר, כן, יהושע מצביע על קו, שכעת הוא מאוד מועצם, אבל שבעצם צריך לנקות אותו. כלומר, הוא אומר, וזה מאוד מאוד חריף, הוא אומר, גם בטרח. נשאר איתכם עכשיו איזשהו סיג גם בטרח, אחר כך נוסף מצרים, ועכשיו בכנען, נקודה שלישית, לכולם יש עלילות ליפול בעבודה זרה. וזה משהו אמיתי, אם ישוע אומר את זה, זה לא איזושהי אפשרות, זה במיוחד שהוא מציג את זה בתור משהו שקל ליפול אליו.
זה ספר שופטים מבצעים את זה אחד מאחד.
כן. נכון, בטח, זה ברור, זה בפתח ספר שופטים. אבל אני חושב שכדי להבין מאיזה עמדה יהושע אומר את זה, מאוד מאוד חשוב להבין, מאוד מאוד חשוב להבין איפה קורה המעמד הזה. איפה? בשכם. למה המעמד הזה קורה בשכם? למה יהושע מכנס את כל עם ישראל לשכם ולא לשילו, ונוסיף על פי רש"י והרבה מפרשים שהוא הביא שם את הארון. כן, הוא הביא שם את הארון. איפה רואים הפרק שהוא הביא שם את הארון? בהתחלה כתוב, והתייצבו לפני האלוהים. מה זה לפני האלוהים? ובסוף גם כתוב... ויכתוב, כן, בספר תורת אלוהים בסוף כ"ו. ויקח אבן גדולה ויקימי השם תחת האלה, השם המקדש השם. אז ממש הרבה מפרשים אומרים שבעצם הביאו לפה את הארון. אני אעיר שני דברים בעניין הזה, שתי סוגריים. דבר ראשון, הרשב"ם בראשית ממתת יש לו שיטת יחיד כמה שאני מכיר, שהוא אומר שכם פה זה שילו. איך הוא אומר? יש לו שיטה כזאת, הוא אומר שלפעמים שילו קרוי השכם ולפעמים ההפך. אחד ההוכחות שלו זה פה. כאילו בעצם, לגודל הקושי, הוא אומר, מה פתאום, לא יכול להיות שעכשיו להיכנס את הרשכם ויש שם את הארון. הכוונה על זה בשילו. סוגריים שני, שמאוד חשוב בהקשר הזה, המשך חוכמה בדברים י"ב על האיסור הבמות, הוא מביא משהו ממש יפה, הוא מביא, שאומר, הקשה לי תלמיד אחד שאלה, לא יכול מגדיר אותה כשאלה ממש טובה. איך יכול להיות שבתחילת ספר שופטים אנחנו פוגשים שבני ישראל הקריבו קורבנות בבוכים? הרי מאז שילה יש איסור הבמות. זה השאלה שלו. עונה משך חוכמה, שפה יהושע לקח את הארון לשכם. הוא אומר, מאז בעצם הארון הסתובב, וכשהארון לא בתוך המשכן, אז אני עכשיו במה גדולה ולא משכן, ואז יש יותר מסוים של הבמות. סגור סוגריים.
מתי הארון מסתובב?
מה?
אז מתי הוא מסתובב?
אני לא זוכר, הוא דן בזה, אני חושב ש... הוא מביא גם שכתוב בתחילת שופטים שבני יוסף עלו אל בית-אל והשם עמם. הוא אומר, מה זה והשם עמם? זה אהרון איתם. קיצור, הוא אומר שזה ממש, יהושע יצר פה תקדים, ואני חושב שזה מאוד משמעותי לקראת תקופת השופטים
של דבר כזה.
מה?
כי נגיש בגבעה כבר משילה.
כן, נכון, נכון. לא, אבל הוא כאילו אומר שגם אם הוא חזר, אבל זה בעצם... אתה תמיד צריך לבדוק איפה אהרון, בקיצור. יפה, אז הרד"ק אומר, אולי על פי הדיבור עשה זה שהוא הלך לשכם, כי בוא נתעכב אברהם תחילה, ושם גם יעקב אמר להם, אסירו אלוהי הנחר, אז בעצם כאילו יהושע הלך באותו מקום שאסירו אלוהי הנחר של שם, גם פה יש אסירו אלוהי הנחר, אבל זה עצמו אני חושב שמלמד אותנו כבר משהו אחר. נדמה לי, ככה אני מבין, ששכם היא עיר הבחירה. כאשר התורה רוצה להעמיד את ישראל לגמרי, לחלוטין, מול בחירה חופשית, זה יקרה בשכם. אני חושב שכל המבט הזה של יהושע, שהוא בעצם אומר, יש לכם שתי אפשרויות, ואולי אפילו עבודת אלים קלה יותר, זה נובע מסוג של מבט מסוים, שהוא מבט נכון כשלעצמו, רק אסור לזכוח שהוא לא עומד לעצמו, אבל הוא עומד בעצם אומר, כאילו, לטשטש לי את כל הסגולה, ולהתבונן מצד הבחירה מה האפשרויות שלכם. בשכם, עם ישראל, השם צוות עם ישראל כשנכנס לארץ, לקבל מחדש את התורה בשכם. אומר, הבאנו את זה אז רבי יעקב סקילי, כדי שלא יהיה מכאן מודע רבה לאורייתא. בסדר, הוא מתרץ את זה, הוא שואל את זה. אבל הוא אומר, מראש שם זה היה כפיית הרגית. במובן הכי פשוט, שעם ישראל שם המדבר, ברגע שהשם עוזב אותו, הוא לא מקבל את התורה, אין לו כלום, אין לו חיים, אין לו כלום. עכשיו כשהוא מגיע לעם ישראל, לארץ שלו, ומתיישב בה, או לא מתיישב בה עדיין, הוא צריך לבוא ולקבל הכל מתוך בחירה מחדש, עם ישראל מקבל את זה מתוכו. עכשיו, במובן הכי פשוט, אני חושב שמה שתורה אומרת השכם, זה שהיא עומדת בתווך בין הר גריזים להר עיבל, בין הר הברכה והר הקללה, ועם ישראל צריך לבחור. אני חושב שאותו דבר, למה דווקא כשיעקב הגיע לשכם, אמר לה, אסיר אותו לא כי היה נחר? אני חושב, ככה אסביר, שיש צד, שעד שהם לא היו בשכם, הם לא זיהו שיש שם לא היה נחר. לפעמים, רב אומר את זה גם כמו אותה, אתה כל כך בתוך סגולה, הוא אומר את זה על בית ראשון, אתה כל כך מלא באור וזה, שבעצם הפגמים לא ניכרים אז, הבחירה מלמטה, הפרטים. אז לא סתם גם יעקב וגם עכשיו יהושע וגם כשעם ישראל נכנס לארץ, בשכם שם עכשיו צריך לבחור. ויהושע מחזיר אותם ישראל אל הבחירה הזאת. אתם זוכרים שבעצם אחת השיטות שהבאנו בירושלמי, אז אומרת שכאן במעמד הזה, מעמד בשכם, זה בעצם סיבה אחרת למעמד בשכם, אחרי כל שנות הכיבוש בירושה, אז היה המעמד שמשה אמר. כן, יש שם שלוש שיטות, האם זה היה במקומו, על ההתחלה או בסוף. עכשיו, נקודה אחרונה עכשיו שגם, שרואים שהייתה בשכם, זה שוב, בזמן יעקב. עכשיו שוב, לא סתם בזמן יעקב, הוצאה לבני יעקב השאלה, האם להתערבב בימי הארץ, כמו שהציעו להם בעצם.
שכם?
כן, שכם מה הם מציעים לבני יעקב?
שכם האדם.
תהיו חלק מאיתנו. שוב, ממש אותו מבט, שכאילו, רגע, אתם חלק מאיתנו, לא? בדיוק אותו מבט שבעצם יהושע מציף להם אחרי דורות. יש צאן שתמיד שכם תקרא לכם, להתערבב בימי הארץ. זה הצד שבו הסגולה מאוד מאוד, נגיד, לא יודע, נדחקת, ואתם צריכים לבחור, כביכול, בלי סגולה.
אבימלך בן גדעון.
נכון, אבל מה אתה רואה שם?
לא, יש שם איזה זבול וגל, אומר שם, מה צריכים את אבימלך? הרי שכם מלחמה, כאילו, נפתם מת לפני, לא יודע.
ואתה לא צריך...
סתרד שם.
בסדר, אני לא גם רואה איך זה ישיר לבחירה.
מה שכן שאחר הבחירה זה אולי ששם מרדו בבית דוד.
בסדר, זה חטא מסוים. אתה אומר, לבחור האם אנחנו רוצים את דוד או לא.
כן, זה שם את האפשרות לקבל בית דוד או לא. מראש קראו לו שכמה.
כן, יכול להיות, כן. שכמה בית כל ישראל להמליך אותו, זה באמת מאוד מיוחד. יפה, אז חוזרים ליהושע. שאלה שהמבט הזה יהושע בעצם אומר, לעבר שבוע אבותיכם. עכשיו סוגריים לליל הסדר. בליל הסדר אנחנו רואים משהו פלא ביחס לפרק הזה. מה אנחנו רואים? מתחילה עובדי עבודה זרו אבותינו, ועכשיו קיבלנו מקום לעבודתו, שנאמר, לעבר שבוע אבותיכם וכו' וכו', ויעקב ובניו ירדו למצרים. עכשיו ראינו, יהושע אומר בעצם, כשירדנו למצרים, מה שקרה זה עוד יותר עלילות לעבוד עבודה זרה, ואחר כך שהגענו כנען עוד יותר, ועכשיו אחרי כל זאת אנחנו צריכים לבחור. ואנחנו מפסיקים ירדו מצרים, ובעל ההגדה אומר, ברגע שירדה מצרים, זה עכשיו קיבלנו מקום לעבודתו. עכשיו שם המפרשים שההגדה דנים, עכשיו קיבלנו מקום לעבודתו, זה אברהם או במצרים. שדווקא הרבה אומרים שעכשיו קיבלנו מקום לעבודתו, זה אברהם, ואז בעצם יש קושיה, מה הקשר יציאת מצרים? בעבר השבועותיכם, ואז באברהם אבינו קיבלנו כל עבודתו. ומה הקשר יציאת מצרים? אתה לא רוצה להגיד...
למה מבין כל הפסוקים אחרי זה?
למה לא מבין כל הפסוקים אחר כך? זה לא נחשב.
אני אומר, למה כן מבין?
לא מבין.
לא, עד מצרים. אי אפשר להגיד... לקחת דרכם...
בטח, ברור שהקשר יציאת מצרים, ברור. אז אמר אומר, בגבורות, שהכוונה היא, השורשים הרוחני... מתחיל לגמות ומסתיים משבח, רוחני. שהשורשי יותר של האבות, ואז אומר, זה באמת הסיבה של מה אני אמר, תחיל גנות עושה משבח, כלומר, צריך להיות גנות ושבח של הבנים, לא של האבות. אבל ראיתי, כבר זוכם מישהו, אולי לקטורך אתכם, אני אומר שזה בעצם תהליך אחד, אני חושב שזה הפשט שם. שאברהם כשהוצא על עבודה זרה, זה התגשם, זה התממש ביציאת מצרים. בסופו של דבר, אבל אני אומר, תראו איזה חידוש שבא להגדה בפרק הזה.
לא כתוב שיצא מצרים.
שמה?
בפסוקים פה לא, כאילו, ממש מהגדה, לא כתוב שיצא מצרים.
נכון. לא, אבל ויעקב ובניו ירדו מצרים, זה אומר...
לקחתי אתכם דווקא.
כן, לקחתי אתכם מצרים ומשם אני יוציא אתכם מעבודה זרה. אני לא יודע, זו שאלה, כאילו, זו שאלה... היא עדיין קשה לי, אבל רק אומר, שימו לב בסופו של דבר, איזה חידוש זה. אם היינו אומרים, קחו פרק שבו רואים שיצאנו מעבודה זרה, זה היה הפרק הזה. זה ממש תימה, לא? זה הוציא את הדבר מתוך פשוטו.
אתה לא מבין פה את
הגנות ולא את השבח, אבל איך זה מתרץ?
היה ניתן לפרש.
בסופו של דבר, איפה אתה רואה פה, תחילה עבודי עבודה זרנו ועכשיו קרבנו כל עבודה, אותו שנאמר.
היה ניתן לפרש, שנאמר לך לרשע.
שנאמר לרשע ואז מאיפה קרבנו?
ועכשיו קרבנו, תסתכלו, שים לב לסדר, מה?
מאיפה מביאים, תגיד אתה.
מה מביאים?
מאיפה מביאים שקרבנו כל עבודתו?
לא, מזה שאתה יהודי ואתה יודע שאתה עובד את השם. אז זה
לא, אני חושב, אני חושב שבא להגדה, אני חושב, גם תסכימו איתי, זה מה שיונתן אמרה קודם. או אתה, בפשט, בא להגדה אומר ככה, שמראש, מראש, הכוונה היא כזאת, הם היו עובדי עבודה זרה, בחרתי לאברהם, ניפיתי את ישמעאל, לא בדיוק כתוב פה, אחר כך ניפיתי את עשיו, ואותכם הורדתי מצרים, בכוונה בשבילכם, כשבועת אברהם, כי לקחת אתכם לעם. זה לכאורה פשט ההגדה, לא? אני חושב שיש תמיכה מאוד גדולה בפרק בפשט הזה דווקא. וזה משהו מאוד חשוב שגם מאזן ומחדש על גבי החידוש של הפרק פה, יש פה בעצם חידוש לצד שני. שאלה, מי אומר את כל הנאום הזה לעם ישראל? יהושע. אז אם אני שואל את זה כנראה, יש את זה תשובה אחרת. תסתכל פסוק ב', ויאמר יהושע אל העם, קום אמר השם אלוקי ישראל. ואותו דבר בסיום, תראו פסוק כ"ז, ויאמר יהושע אל כל העם, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה, כי היא שמעה את כל אמרי השם אשר דיבר עמנו. אומר יהושע, זה נאום של השם, מדגיש את זה גם בהתחלה וגם בסוף. עכשיו, אבל אם נסתכל בנאום שלו, עד איפה דברי השם ומאיפה דברי יהושע? תגידו אתם. הכל פה זה כל הזמן דבר השם. וישלח את משה והוציא...
י"ד.
יפה, מי"ד. כלומר, עד פסוק י"ג, ויתן לכם ארץ שלא הגעת בעברים ושלא בניתם, זה דבר השם ישיר. מפסוק י"ד? מפסוק י"ד, שזה בעצם, אז רואים את כל המבט הזה. הסירו את אלוהי הנכר ו... אליהם יצרפו גם אלוהי מצרים ואלוהי זה, זה הכל כבר יהושע שאומר, תבחרו לעבוד את השם אותו. אני חושב שלכאורה מהסיום, אני לא יודע, אני אתלבט בזה, לכאורה מהסיום פסוק אבזי נראה שהכל פה דבר השם. וגם הכל פה דבר השם, סינוי הסגנון הוא מאוד מאוד משמעותי. בעצם מה שהשם עצמו אומר באופן ישיר זה עד כמה הוא בחר בישראל, אם אין היום הנגמר היה פה, אז זה לגמרי כמו בעל ההגדה, בעבר השבוע אבותיכם, זה ממש דבר קיצוני, חידוש, והשם אומר, תראו, מעבודי עבודה זרה האלה, הצלתי אתכם. והשם כאילו אומר ליהושע, ותמשיך גם לבאר את השיג שעדיין יש בזה. ומה שהשם עצמו אומר זה רק את הבחירה. אז אני חושב שיש פה ממש מבחינת אין דבר על צמר שמיים, אלא השם אומר את הדבר טוב. יש פה גם השלכות שכאילו שיגים שצריך לנקות אותם. ככה נראה לומר בדבר הזה. אז בסופו של דבר, רגע, אני כאילו בסדר, בוא נמשיך את המבט הזה על הבחירה שהתעצמת פה. שכחתי להביא את המקורות. האלשך בהתחלה אומר ככה, הוא שואל, מה, ממתי הם קוראים אבותינו תרח ונחור? הוא אומר, אתם שומעים? אך תהיה הכוונה לומר, אל תמרו לבני בית ישראל, כי לא כמו זר יחשב לכם אבות אלוקים אחרים. יש פה איזה משהו, אבל הכוונה, כי כמו זר יחשב לכם, כי הלא תרח ואבי ואבי אבי עבדו אלוהים אחרים, ותחזרו אל שורשכם. כלומר שוב, אל שחומר, סתם, זה ממש פשט פה, אבל ככה אל שחומר, באמת יהושע בא להראות להם עד כמה הם עלולים לחטא. אחידה אומר את זה מזווית אחרת, פה בחומת תנ"ך. הוא אומר את זה על הפסוק, ויקח את אביכם. אתם רואים? פסוק ג', ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך איתו בכל ארץ כנען. אומר אחידה משהו יפה. הוא אומר ככה, הנה יהושע בדבר השם בא לומר לישראל שיבחרו את מי יעבדו, כלומר לתת להם בחירה מוחלטת. ויש לחוש, כלומר יש לחוש שזה לא תהיה בחירה מוחלטת, שאפשר שאין רצונם לעבוד את השם, אך מוכרחים לו הפך רצונם, שאם יאמרו אשר בלבבם ישליכם אל ארץ אחרת. כלומר, מהחידה יש חשש שעם ישראל בעצם גם עדיין צריך כפייה, כי חוכמה גדולה להגיד לו מה אתה רוצה לעבוד, שיודעים שאם לא יעבדו את השם הם ילכו לגלות. לכן, תראו איזה קיצוני, לכן מקדים לומר להם שארץ ישראל מוחזקת וירושה לאבותיהם ויכולים לגלות דעתם. כלומר, אל תחשו מגלות, גם אם תגידו שאתם עובדים אלילים, אל תדאגו, כבר לאברהם נתתי את הארץ. ולזה אמר, ויקח את אביכם והולך אותו בכל ארץ כנען לקנות הארץ בהילוך וחזקה. נמצא שמעבוד מורח שיש להם דין ישראל וקנו הארץ בחזקה, ורמז להם שלא יפחדו לומר שאינם רוצים לעובדו. קיצור, אז תראו איזה קיצוני זה, מה שהחיד אומר. החיד אומר, כל כך פה עושים את שורש הבחירה עד ש... עכשיו, יש פה משהו הפוך ומאוד חשוב לעמוד עליו. אמרנו, דרך העיקרי בפרק לחשוף את שורש הבחירה, את גודל הבחירה, זה על פי האלשך, שאומר, הוא כביכול אומר, יש לכם גם שורשים אלילים, אל תגידו שאין לכם דבר כזה. אבל אחיד אומר, יש גם צד הפוך. דווקא כשנחשף את הבחירה, אז נחשף את דווקא השייכות לארץ. כדי להבין את זה, בואו נראה את הצד השני של זה. פה אני חוזר לפרק אף ג'. פרק אף ג' אמרנו, הנושא שלו, כלומר, המבט בו, הוא מאוד מאוד הפוך. הוא עד כאן, איך השם היה איתכם, איך דבקתם בהשם, בואו תמשיכו מכאן והלאה. אבל מאוד חשוב לשים לב לתביעה שמציב יהושע דווקא בפרק אף ג', דווקא מתוך מבט העליון על עם ישראל. תראו פסוק י"ב והלאה. פסוק י"ב, הוא אומר, כי אם שוב תשובו ודבקתם ביתר הגויים האלה, אז ידעו תדעו כי לא הוסיף השם אלוקיכם להוריש את הגויים. סוף פסוק י"ג, עד עבדכם מן האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם השם אלוקיכם. אז זה איום ראשון. עכשיו יהיה פה שלושה איומים על הגלות. איום ראשון על הגלות. הלאה, פסוק י"ד, עוד עזרה, והנה אנוכי הולך וכו'. פסוק ט"ו, והיה כאשר בא לכם כל הדבר הטוב, כן אביא לכם את כל הדבר הרע, עד ישמידו אתכם מעל האדמה הטובה הזאת, איום גלות שני. ט"ז, בעובריכם ידברו את השם אלוקיכם, אשר ציווה אתכם, והלכתם ואתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, וחרף השם בכם, ואהבתם מהר מהר הטובה אשר נתן לכם. כלומר, דווקא הפרק העליון, איך עבדתם את השם, מסתיים בחשש שכבר מסתמן באוויר, מה יקרה אם לא תעשו ככה. ודווקא הפרק זה פחות מובהק לי, אבל על פי, על פי החידה ככה. דווקא הפרק שאומר עד כמה עם ישראל, וכאילו, כביכול יש בו צעד שקרוב עבדה וזרה וזה, דווקא שם אומר, בכלל אל תחששו מגלות, אומר החידה. מה זה לא תחששו? לפני שנייה ימת עלינו שלוש פעמים מגלות. והחידה, לא, לא. על פי הצדה של הבחירה, אז אל תשכחו שאתם לא צריכים לפחד. אתם בסופו של דבר, כמו שאתם יודעים לומר, אתם סגולה, אתם זרע אברהם והארץ תהיה שלכם. ומה אני רואה בזה? מה חשוב ב... לא יודע, אחדות ההפכים הזאת, דווקא הבת הזה. אני חושב שבסופו של דבר מה שאנחנו רואים פה זה את ה... את ה... תקופת מעבר שכרגע יש. תקופת מעבר שיש בעצם מדור יהושע שבו אמרנו, הכל טוב, אבל יהושע יודע טוב מאוד למה זה. עדיין מייחב ברקע דברי משה, ידעתי כי אחרם אותי כי יש חטא השחיתון. ושוב, אם ממש לא להיות עכשיו מעבר לדור השופטים. דווקא כאשר יהושע מציף להם את גודל דבקותם בהשם, הוא מעמיד בהם תביעה עצומה. להמשיך לדבקות הזאת גם כשהוא לא נמצא. פה אנחנו בעצם חוזרים לפרק אף ג'. צריך להבין, מה שהוא אומר, שהם ימשיכו את הדבקות הזאת, כי אם באשר הלוקחים תדבקו אשר עשתם עד היום הזה, זה תביעה עצומה. בואו נביא קצת דברי המפרשים איזה תביעה עצומה הזאת. כן. אז יש על זה, מפרשים מאוד מרכזיים, רמב"ן, נשך חוכמה שם ושמואל. אנחנו נראה עכשיו לראות את שלושתם. כששניהם בעצם מיוסדים על הרמב"ן. הרמב"ן בדברים י"א על ולדובקה בו. כן, מה שאני מכיר שהוא יחק, כי אין לדובקה בו. הוא אומר ככה, אולי יאמר, לאהבה את השם ללכת בכל דרכיו, עד שתהיו ראויים לדובקה בו בסוף. כלומר, דובקה בו זה יעוד. ונאמר ביהושע, ואז מביא את הפסוק שלנו, שהוא אומר, לא ידבוק בעבודה זרה אלא בהשם. אם כן, היא הזרה מהזרות העבודה זרה. עכשיו הוא אומר, מה זה מצווה לדבוק בהשם? שלא תיפרד מחשבתו מן השם אלוהים אחרים, שלא יחשוב שיהיה בעבודה זרה שום עיקר, אלא הכל אפס ורעים. אז הוא אומר שיש לו בעצם...
מה החיוביות
במצווה? מה?
מה החיוביות במצווה?
לא, אז הוא רוצה להגיד מה שאתה אמר, הוא רוצה להגיד שזה, יש פה מין עבודת הדבקות ותוצאת הדבקות. הוא אומר, ולדבקה בו זה בעצם תוצאה. אם אתם לא תסירו, לא תתנו שום חשיבות לדעתכם לעבודה זרה, תגיעו לדבקות.
זה בתור מצווה, הוא אומר, להיזהר שלא יחשוב שהעבודה זרה היא...
כן, בדיוק.
לא,
אז לא הבנתי את השאלה.
אני שואל, כאילו, לכל...
שנייה, אני אמשיך רגע ברמב"ן, אולי... והכוונה להזהיר... שנייה, אומר מסיך הרמב"ן, והנה זה כמו שאמר עוד, ואותו תעבודו ובו תדבקו. זה בדברים י' ג', כלומר, שוב תעבדו ואז תגיעו לדבקות, והכוונה להזהיר שלא יעבוד השם וזולתו, אלא השם לבדו יעבוד בליבו ומעשיו. זאת אומרת, בעצם יש, כשכתוב לדבוק בהשם, זה בעצם אומר להגיע למצב, דרך הרבה עבודה, להגיע למצב שבו אין לך חשיבות, אין לך יחס לעבודה זרה, אלא רק להשם. עכשיו תראו, איך היום יש החוכמה, אומר את זה ושוב, שכולם סובבים סביב יהושע. רואה מה שחוכמה, דברים יהוד. והנה, עניין הביטחון, חשב החסיד 10 מדרגות, חובת הלבבות. והאחרונה העליונה שבכולן, עכשיו אנחנו עומדים לקרוא את מה שיהושע תובע מעם ישראל, שימאס בעולם הזה ובמחמדה, ויברח במחשבתו ונפשו וגופו אל השם, וישתעשע בזכו בבדידות, ואם יהיה במקלות, כי לא יתווה כי אם לרצונו, ותתרדהו שמחתו וכו'. וזהו עצם הדבקות שכתב הרמב"ן. אומר המשך החוכמה, והנה, דברי יהושע לנו לעד, שקודם אותו ציווה לישראל לבטוח בהשם, ולא יבקשו סיבות לבקש קרבת העמים ולהיות שלום עמהם ולהתחתן בם. זה המוקד שאנחנו מהמקורות האלה נחזור אליו. בעצם מול מה הדבקות הזאת אומרת? מה האתגר הגדול שם ישראל עומד מולו? להיות בשכנות עם העמים, ולהצליח לא לדבוק מהם בכלל. עכשיו, זה אתגר עצום כי ה... טוב, שנייה, בואו רק נגלה את עוצם הדבקות ונדבר על גודל האתגר. ועל זה אמר יהושע, כי אם באשר לכם תדבקו, כאשר עשיתם עד היום הזה. מה זה כאשר עשיתם? אומר משך חוכמה, מילת עשיתם לעד, כי לא אמר כאשר הייתם. להורות שלחמו כעריות והיו בטוחים באשם. זהו מצוות הביטחון האמיתית. הוא אומר, כאשר עשיתם, שימרתם את הדבקות הזאת עוד ועוד, ככה מסביר משך חוכמה.
חמו ביצר
הרעון. כן, זהו, לא בטוח את חמו ביצר הרעון, נלחמו כעריות, הכוונה בגויים. טוב, השם שמואל, הוא קצת ארוך, אבל נגיד בקצרה מה שהוא אומר. הוא אומר שדבקות היא מלמעלה למטה. ולכן בהגדרה אין לה אפשרות להפסיק. כמו קול גדול ולא יסף. והוא כעניין שברמב"ן. על הפסוק הזה דווקא בו. ונאמר ביהושע, כי אם מהשם לוקחים תדבקו כאשר עשתם עד היום הזה, אומר השם שמואל, כי ביותם במדבר וענן השם עליהם וניזונים מן המן שורד מן השמיים, הנה מחשבתם ומעשיהם לפני השם תמיד. ולכן יזהירם יהושע, שגם אתה בארץ, בהסתלק מהם המעשים הנפלאים מהם, תהיה מחשבתם תמיד לדבקה בשם הנכבד. כלומר, יש פה דבקות, יש פה תביעה עצומה, להישאר בדבקות שבעצם היא נוצרה מכוח זה שהם ראו את ניסי השם כל הזמן ולהתמיד בה גם בלי. עכשיו לאן זה הביא אותנו? לפשט הפסוקים בסוף יהושע התחילה ספר שופטים. כי מה כתוב? שבעצם הדבקות הזאת באמת התמידה אחרי שיהושע הלך, אבל רק לאותם אנשים שראו את נעשה השם. כלומר בעצם הדבקות שיהושע מצווה עליה זה שוב, היה פה משהו שעם ישראל לא מדרגה, אבל כל יש ניסים והשם מלווה אותם עם עננים והכל ואחר כך ניסי יהושע, אז עם ישראל פשוט נמצא בדבקות הזאת. התביעה מעם ישראל היא שעכשיו ממש כאילו אני אגיד נזרק מהמציאות הזאת אל מציאות שבה הוא מוקף בכנעניים, אל מציאות שאתה הולך לפגוש פרק כף דלת שבעצם מתעוררים בו מחדש הצדדים האליליים שבו, והוא צריך להישאר בדבקות הזאת. תביעה עצומה. עכשיו, אני חושב שמה, עכשיו, מתוך המדע הזה אני חוזר לפרק כף דלת, מה שעושה פרק כף דלת, לא, שנייה, רק לפני פרק כף דלת, אנחנו נגיד את זה ובזה נסיים להיום. האתגר הגדול הוא שבעצם עם ישראל לא סתם לא כבש את הגויים הנשארים. פרק כף ג' כל העזרה להמשיך בדבקות זה אל מול הגויים הנשארים. וסתם יש שאלה פשוטה, יהושע, אתה סיימת את הכיבוש לפני 14 שנה. מה קרה עם הגויים הנשארים מאז ועד עכשיו? וגם בפרק הזה אני חושב שמשמע, יותר ממה שהוא מזהיר אותם להמשיך ולכבוש, הוא יותר מזהיר אותם להיזהר, להיזהר, להיזהר מהגויים. אולי שהחיתו אותם וזהו. לא. יש את הייעוד, מעט מעט הגרשנו מפניך, דיברנו על זה. צד אחד חובה עליכם לכל מה שאתם יכולים למגר אותם, להשמיד אותם. בצד שני, השם מראש אומר, זה ייקח זמן. אז האתגר הזה הוא עצום, פתאום בלי יהושע, פתאום כל המעמד, המים מידע הרוחני שלהם הולך, והם ישר נזרקים לבעבר על השבוע אבותיכם. ויהושע מצליח להשריש בהם את הדביקות הזאת, אבל בפועל זה עמד רק לאותו הדור. למי שראה את מעשה השם. עכשיו, אני חוזר לפרק עבדה, תראו איזה יופי זה, שכאשר יהושע מעמיד בפני הישראל את הבחירה, עם ישראל בוחר, במי הוא בוחר? בהשם, אבל בואו נראה איך הוא בוחר בהשם, זה מדהים. בדיוק. פסוק תזיין וזיין, ואומר רם, חלילה לנו לעזוב את השם לעבוד אלוהים אחרים, כי השם אלוהינו הוא המעלה אותנו ואת עבודנו ואת מצרים, ואשר עשה לנו את האותות, והגר השם את כל העמים. ומה יקרה בדור הבא? כלומר, אנחנו מאוד רואים שמזה יהושע חשש, זה הדבקות הזאת שהשם שמואל עמד עליה, שצריך לשמר אותה, והיא תולדה של הניסים, אבל צריך לשמר אותה גם בלי הניסים. ורואים שבאמת עם ישראל, כשנותנים לו את הבחירה השלמה, הוא הגיע ממש לבחירה גדולה בהשם, אבל זו הבחירה שבסופו של דבר הייתה מעוגנת על מה, על המציאות שבה הם נמצאים. וכבר פה כתוב את הדבר הזה שכאשר בעצם כל הדור הזה ימות, אז תהיה בעיה.
זה
היה
נוכל שאני לוקח את זה.
מה?
אני לא חושב
שאני לוקח, זה אשר רציתי. אני לא חושב, אני חושב שיש הבדל עצום. שם זה איזה שם ההתגלות שלו. אבל אני חושב שאני לוקח, זה הרבה מעבר בגלל שאני רציתי חמד יצרים. אלא שם דרך יציאת יצרים פגשת את זה. אבל פה כשעם ישראל אומר, נראו את השם כי הוא המעלה אותנו, זה כבר סיבה, זה כבר תלייה בזה. השם לא אומר אני אשר לקחה כי הוצאתי לך מארץ מצרים. זה התור שבו הוא מתגלה. עכשיו מפה, אז אני זוכר, אני חוזר מה שראינו קודם, בעצם נגיד הסתירה הזאת בין הפרקים, שדווקא פרק כ"ג, כשישוע מצביע על הדבקות בהשם, דווקא אז יש החשש הכי גדול מהגלות, כמו שראינו בעצם שלוש פעמים אזהרה על הגלות. כי יש פה תביעה שהיא פשוט עצומה, לאותו הדור להמשיך את אותה הדבקות, ואם לא זה פשוט ילך עד הקצה השני. הכל תלוי ביכולת להמשיך את המדרגה של יהושע. טוב, אז אולי נסיים את לימודנו על הספר. לא דיברנו פה על הכל, אבל נסיים בזה, בגמר כתיבת התורה שמוזכר פה בעצם בסוף הספר. פסוק הבא, ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים, ויקח אבן גדולה והקימה שם. אז מה זה ויכתוב בספר תורת אלוהים? אז כבר הבאנו מהגמרא במכות שיש פה מחלוקת. אחד אומר שמונה פסוקים. כלומר, פה יהושע כתב את התורה, המעמד הזה, סיים את, ממש לכתוב את התורה. אולי לא הכוונה הזה, אלא שהכוונה, הנביא עכשיו מסגיר לנו שיהושע כבר סיים לכתוב את התורה. מה? כן, זה קשה, אני לא יודע, זה בכל מקרה קשה לפי הגמרא. פירוש שני, ערי המקלט, שדיברנו על זה שיש שם בעצם ממש אחיזה ישירה בכמעט המשך של משה והתגלות מצווה, חזרה למצווה של משה, התגלות פרטי המצווה. בסופו של דבר, יהושע מסתיים בזה שיחד עם תום ספר יהושע, אז נחתמת התורה. מדרש תנחומא תצווה נאמר ככה, כבוד חכמים ינחלו, זה יהושע שירש כבוד ממשה רבנו. שאמר לו הקדוש ברוך הוא, כאשר הייתי עם משה, יהיה עמך. ואז יש רשימה של דברים שיהושע עשה כמו משה, הוא כבש מלאכים והוא כבש מלאכים. והסוף הרשימה, משה כתב את התורה, שנאמר ויכתוב משה את התורה הזאת, ויהושע כן, ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלוהים, הרי בכל, כלומר בכל זכה יהושע לירש את משה. טוב, יש לך כוח גדול להיפגש בשופטים.